עוסקים, מקדישים פרק זמן שהוא חלק אינטגרלי של התרגול שלנו לדבר על ולתרגל נתינה, נדיבות, וזה לא שלא עשינו את זה עד עכשיו, כבר שמענו וראינו בצד הגישה הידידותית, הנותנת מעצמה, הפותחת, כיצד היא שזורה בתרגול ובדרך. וזאת ההזדמנות כרגע לומר עוד כמה מילים על המקום של הנתינה, של הנדיבות בתוך התרגול, ולמה בחרנו לעשות את ה לבנות את כל המבנה הזה של ריטריט, של קורסי מדיטציה, על בסיס של נתינה. ולמעשה לא המצאנו דבר, זה לקוח מתוך המסורת, עוד מימי הבודה, הבודה עצמו, לאחר שהתעורר, התחיל מתוך חמלה ומתוך נדיבות, ללמד. הוא לא היה צריך לעשות זאת, אבל זו הייתה תנועה טבעית. והבודה דיבר הרבה על המקום של הנתינה בתוך הדרך לחופש, ומימי הבודה ועד היום במרכזי מדיטציה ומנזרים במזרח וגם חלק במערב, זה מגיע גם אלינו. הנתינה היא איכות ראשונה שמתרגלים אותה כשמתחילים לתרגל מדיטציה. בעבר היה נהוג ועדיין נהוג במקומות מסוימים במזרח שאנשים שמגיעים לתרגול עוד לפני שמתחילים לתרגל מדיטציה, הם מתרגלים נתינה, הם משרתים, הם עוזרים, הם תומכים, הם נותנים מעצמם. והשאלה, וכדי שנבין למה זה קורה, למה הבודה כלל את הנדיבות כחלק מהדרך לשחרור, לאושר. הבודה ראה מה שחלק מאיתנו רואים, אבל לא תמיד שמים לב, שיש בנתינה איכויות מיוחדות. נתינה מובילה לשמחה. נתינה היא בסיס לשמחה. אנחנו גם יודעים את זה וגם שוכחים את זה. יש פעמים שאנחנו נותנים, בעצם הנתינה משמחת אותנו, אז זה ברור לנו, ותזכרו במקומות שנתתם מרצון, ללא שום כפייה, ללא שום הכרח. אז אתם זוכרים ואתם יודעים שיש משהו משמח בלתת משהו. אפשר לראות את זה גם כיום, כשעושים מחקרים על תרבויות שונות בעולם, על מדינות שונות בעולם, ומנסים למדוד משהו מאוד חמקמק, כמו שנקרא מדד האושר. האושר באלף, אז רואים שאין הרבה קשר בין כמה האנשים עשירים בעין, בין האושר של אנשים לבין רמת האושר שלהם באלף. לפעמים זה אפילו ממש הפוך. רואים שבמדינות העשירות ביותר, באוכלוסיות העשירות ביותר, מדדי הדיכאון והחרדה וחוסר האיזון הנפשי הם הגבוהים ביותר. ולעומת זאת במדינות או בתרבויות יותר מסורתיות, שיותר שמרו על הקשר בין האדם לבין הלב שלו, לבין הטבע שלו, אוכלוסיות שהן לכאורה הרבה יותר עניות במשאבים, בשפע חומרי, מדד האושר הוא הרבה יותר גבוה. מדינות עוני רב. מי שהסתובב במזרח יכל לראות את זה, שמגיעים לכפרים נדחים, אנשים בלי כלום, מחייכים. אני זוכר שפעם ראשונה נסעתי למזרח, הייתי עמום, הסתובבנו במקומות, בנפאל, בהודו, אנשים בלי כלום, והם מחייכים פי עשר במה שאני, שיש לי יותר מאשר לכל הכפר ביחד, יחסית למה שיש להם, לחוץ, מקובץ, דואג, חי במוח, מחשבות. והבודה ראה את זה והוא אמר, תתרגלו נתינה. נתינה מובילה לשמחה. נתינה מובילה לשפע פנימי. והייתה לי הזדמנות קטנה ויפהפייה להיזכר בזה לפני שבוע. הייתי בדרך לפגישה בבית חולים בתל אביב. מישהו שם מנהל מחלקה רצה לחשוב איך אפשר לעשות מדיטציה לחולי סרטן בתוך המחלקה. אז אני בא באמצע היום, עוזב לעבודה, נוסע, אבל עדים יום עבודה לחוץ, יש פגישות לפני, פגישות אחרי. מגיע מספיק זמן, מכונה את האוטו, או יש לי זמן לקפה, איזה יופי, כמה אני צריך קפה. אז אני נעמד בתור לקפה שם, בכניסה לבית חולים, בארומה, שעון, ויש הרבה תור, ולא אספיק, ולב מתכווץ, ומכירים את זה, נכון? ומערים, רוצים להספיק לעשות משהו טוב לעצמנו, לשתות קפה. ואני רואה שבקצה התור היה את התור לקופות, ואחרי זה היה את התור לקבל את הקפה, ועומדת איזו אישה מבוגרת, עם הליכון כזה, והזמינה קפה והוגה וקיבלה את זה על מגש, אבל היא לא יכולה לסחוב את זה לשולחן, ואין שם שירות עצמי. אין שם שירות, זה שירות עצמי. אז היא מנסה להסביר למלצרים שיעזרו לה, והם בכלל לא מבינים, כל כך לחוצים, הם בעצמם, יש שם הרבה לחץ. באופן, בלי לחשוב בכלל, עזבתי את התור והלכתי אליה, וכן, בוא, אני אעזור לך. לקחתי את המגש והסתובבתי איתה, והיה קשה למצוא שולחנות, גם השולחנות היו עמוסים, והסתובבנו כמה דקות, עד שמצאתי איזה שולחן פנוי, והושבתי אותה, את המגש, ורק המעשה הזה, שינה לי לגמרי את החוויה, גם להיות עסוק כל כך בעצמי, יהיה לי, לא יהיה לי, אני אספיק, לא אספיק, ואחרי זה עוד לראות את המבט שלה, מבט התודה שלה, נעשה לי את היום. אחרי זה כבר כל מה שקרה, קרה מעצמו ומילא אותי בתחושה כל כך נעימה. אז נתינה פותחת את הלב. אנחנו מקבלים לא פחות ממה שאנחנו נותנים. יש עוד סיפור מאוד יפה שאני אוהב לספר. אם שמעתם אותו פה, אז ממני בעבר, אז מקווה שלא ישמם אתכם לשמוע אותו פעם שנייה. אני נהנה בעצמי כשאני נזכר, אני מקווה שגם אתם. ומספרים על נגארג'ונה. נגארג'ונה היה נזיר הודי, היה בודה בפני עצמו, חי מאוד פשוט, חיים נזירים בלב עיר גדולה בהודו. היה לו איזה בקתה קטנה בכיכר השוק. הוא היה מלמד אנשים שרצו ללמוד. הוא נודע בחוכמתו, בחריפותו ובמיומנות שלו בתרגול ובדרמה. ואחת הנסיכות או הנשים של המלך הזמינה אותו, הוא היה בא ללמד אותה בביתה. יום אחד סיפור אומר שהיא הציעה לו בסוף הטיצ'ינג שהוא לימד אותה קערה. במקום קערת הנדבות שלו, היא הציעה לו קערה מזהב משובצת באבני חן יהלומים. הוא התחיל לצחוק, הוא אמר לה, נזיר כמוני, מה אני צריך את זה, מה אני אעשה עם זה? אבל המסורת היא שכשמציעים משהו אז לא מסרבים. אז נגרג'ונה לקח את זה, עכשיו הוא הולך לו בסחבה כזאת של נזיר בתוך עיר הודית רומה לפני קרוב ל-2000 שנה, והוא יודע שהסיכויים שזה יישאר אצלו קטנים מאוד, אבל נתנו לו, הוא לוקח. וכשהוא מגיע הוא אומר, מה אני אשים את זה בתוך החדר שלי, הרי בטוח מישהו יפרוץ, חבל שישבור את הדלת וזה, אני לא רוצה להפוך מישהו לגנב. אז הוא פשוט שם את זה על עדן החלום ונכנס לבקתה, וכמובן עוד בדרך שלו לבקתה זיהה אותו איזה אדם שכנראה היה מקצועי בגניבה, והלך אחר, רואים כזאת סחורה. אז והאדם, הגנב, כל כך נדהם מזה שנגרג'ונה בכלל לא שם את ה... בכלל לא שם את הגביע בפנים, אלא שם את זה בחוץ, שהוא פשוט הסתכל על הבן אדם, אמר לו, תגיד לי, מה... אתה מעבר לגשמיות, אתה... איך עושים דבר כזה? איך... אני נולדתי גנב, אני גנב בן גנב בן גנב, איך עושים את זה? אז הוא אומר לו, נורא פשוט, אתה רוצה ללמוד, אני אלמד אותך. אז הוא אומר לו, כן, כן, תלמד אותי. אז הוא אומר לו, נגרג'ונה אומר לו, תשמע, זה נורא פשוט, כל מה שצריך לעשות זה לשים לב. תעשה את מה שאתה עושה, תמשיך לעשות את מה שאתה רגיל לעשות, אבל תעשה את זה בתשומת לב. זה הכל. לא צריך להפסיק לגנוב כדי להיות איש קדוש, כדי להיות חכם כמוך. כל האנשים אמרו לי שקודם כל אני צריך להמשיך לגנוב. אמר לו, לא, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, אבל תעשה את זה מתוך תשומת לב. אז האיש נדהם, ואומר לו, בסדר, הולך. אני לא זוכר כרגע אם הוא הולך עם הגביע או בלי הגביע. אני חושב שלא סיפרתי את הסיפור מזמן. אחרי כמה שבועות הוא חוזר לנגרג'ונה. ונגרג'ונה שואל אותו, נו, איך היה? יש ריפורט, מורה ותלמיד, תרגול. אז האיש הזה אומר לו, תשמע, מאז שהייתי פה אצלך, לא הצלחתי לגנוב אף פעם אחת. כל פעם שהתקרבתי לגנוב, והושטתי את היד, והייתי מודע לזה, לא יכולתי לקחת. אז נגרג'ונה מסתכל בחמלה, ובככה... הזדהות, הוא כנראה הפך את האיש למאוד עני, והוא אומר לו, אבל איך הייתה איך ההרגשה בלב? והוא אומר לו, מאז שהתחלתי לתרגל וראיתי שאני לא יכול לגנוב, אין לי שום דבר, אבל בפעם הראשונה אני מרגיש שלם עם עצמי, פעם הראשונה טוב לי בפנים. ואם אתה מוכן, הבאתי איתי כמה שקים של אורז, אני אחיה איתך ואני אהפוך לתלמיד שלך. אז יש משהו בפתיחות הזאת, בנתינה הזאת, במקום שלא שומר שום דבר לעצמנו, יש משהו מאוד מזמין, משהו מאוד מאוד מעורר אמון, שאנשים לא צריכים איתנו שום דבר, וביח, בכל זאת הם נותנים, כשאנחנו לא צריכים שום דבר ממישהו, ובכל זאת אנחנו נותנים, זה פותח, זה ממיס, ממיס את הספק, ממיס את ההתנגדויות, ממיס את תחושת הפירוד והמרחק, החשדנות. ואני חושב שזאת זאת האיכות העמוקה של הנתינה. כל מה שאנחנו חושבים שהוא שלי, ואני, ובשבילי. תחושה רגילה שאנחנו מסתובבים ביומיום, אני מקווה שהיא לא אצלכם, אבל אצל חלק מאיתנו. אני, יהיה לי, לא יהיה לי, אני אצליח, אני לא אצליח, אני אשיג, אני לא... state of mind הזה של אני במרכז והכל בעולם סביבי הוא או בעדי או נגדי או לטובתי או לרעתי, זה state of mind מאוד מצמצם, מאוד מפריד, מאוד מגביל, מאוד כובל. והאקט של הנתינה, מה שהוא עושה, הנדיבות, הנתינה, דנה, הוא פותח את זה. אנחנו פותחים את הלב המקובץ, את התודעה המקובצת, ואנחנו מגלים שבעצם יש לנו לתת הרבה יותר ממה שחשבנו. אנחנו בדרך כלל סופרים או מתייחסים למה שיש לנו כמשאבים מוגבלים. יש לי רק כך וכך רכוש, יש לי רק כך וכך כסף. אבל מה שיש לנו זה אינסוף. סימי דיברה אתמול שחיוך זה נתינה, תשומת לב זה נתינה. אנחנו שמים לב למישהו, באמת מקשיבים למישהו. איזה דבר מדהים זה להיות באמת מוקשבים, באמת להיות עם מישהו שהוא זקוק לתשומת לב. תשומת לב זה אקט זהה לנתינה, זה ביטוי של נתינה, זאת נתינה. אז יש לנו הרבה יותר לתת ממה שאנחנו חושבים. ולמעשה, הדברים שבאמת יקרים הם משאבים שלא מתקלים, משאבים שמגיעים והולכים, מגיעים והולכים. ואנחנו משתתפים, אנחנו ההשתתפות הזאת, אנחנו לא נפרדים מאותם משאבים. זה לא שיש יונתן ומשאב מגיע ליונתן ומשאב הולך. אנחנו חלק מאותם משאבים. וכשאנחנו מתחילים או לא מתחילים, אנחנו ממשיכים ויותר ויותר מתרגלים את זה ורואים את הדברים כך, תחושת הנפרדות, תחושת הבידוד, תחושת השלי, לא שלי, קטנה ונעלמת ככל שאנחנו עושים את זה. ואתם יודעים את זה, אתם יודעים כמה משמח זה לתת. אתם יודעים כמה משמח זה לא להרגיש מקובץ סביב משהו אני ושלי. כמה זה כיף לחלוק, לחלוק התנסות, לחלוק רגש, לחלוק זמן עם מישהו. לא להיות בתוך הכלא הדמיוני שתודעתנו מייצרת שזה אני ושלי. אז זה המקום של נתינה בתוך התרגול. ועכשיו ישנה הזדמנות לתרגל את זה גם לא עם עצמנו לקרית, אלא לתת. כמו שאתם יודעים, הריטריט הזה ניתן לנו ללא דרישה, ללא תו תגית של מחיר. אנחנו באים לפה, מארחים אותנו, מאכילים אותנו, מלינים אותנו, ואף אחד לא צריך מאיתנו שום דבר. ויש לנו כרגע, יש לכם כרגע את האפשרות לתת, להציע את מה שיש ביכולתכם לתת, כדי ש מתרגלים נוספים יוכלו ליהנות מה שאנחנו נהנים כאן. וחשוב לדעת שתובנה לא, אין לתובנה מממנים או ספונסרים, גופים או אנשים פרטיים ש מממנים את תובנה. כל הפעילות של תובנה, שזה עשרות קורסים פה באנדור, ריטריטים, סופי שבוע, בנוי על נתינה. הרבה מאוד אנשים נותנים הרבה מאוד מזמנם בהתנדבות כדי שזה יקרה. והנתינה של המתרגלים שלנו, שלכם, היא זאת שמאפשרת לתנועה הזאת להתקיים. אז אתם מוזמנים לתת בלב פתוח, ותכף אני אגיד כמה מילים על איך לתת, איפה לתת. לחלק מאיתנו לתת זה מאוד קל, אין בכלל שאלה. יש, אז נותנים. חלק אחר מאיתנו זה קצת יותר מאתגר, כי זה מפגיש אותנו. אני נותן, אז כמה? ואני נותן, אז אולי לא יהיה לי. ואנחנו יכולים לחוש את הקיבוצים האלה, וזה בסדר. זה לא אומר שאנחנו לא נדיבים, זה רק אומר שמופיעים קיבוצים, זה רק אומר שיש איזשהו פחד, שזו תחושה שאי אפשר, שזה לא מתאפשר לי. אז אין פה שום הנחיה שאומרת צריך לתת וכמה לתת. אנא, תבדקו בפנים, תהיו עם מה שהלב רוצה ומה שהמיינד אולי אומר, אי אפשר, לא יכול, קשה מדי, מפחיד מדי. תקשיבו פנימה ותדעו מה נכון. יש בזה גם, מהצד השני, יש איזשהו מימד של מידה של אחריות, כי זה בידיים שלנו, ואם לא תהיה נתינה מספקת, אז ייתכן שלא נוכל להמשיך לקיים פה את הפעילות הזאת בעתיד. אז נו גם למידת האחריות, לחוש האחריות שלכם גם לקחת חלק בתהליך הזה. שאלו פעם איזה מורה מדיטציה, מאסטר, תכנת חן, כמה לתת? כמה לתת? הוא אמר, תתנו כך שיכאב. ומי שמכיר את תכנת חן יודע שאין בו מידה אחת של רוע, ואין בו מידה אחת ולו קטנה ביותר של אנוכיות. הוא בטח לא אמר את זה כדי שיתנו לו יותר, הוא בטח לא אמר את זה כדי להקשות לאנשים. אני חושב, כשאני חושב על האמירה הזאת, שהוא התכוון לכך שזה תרגול, וכשאנחנו יוצאים מאזורי הנוחות, אנחנו מגדילים את אזורי הנוחות. אם התחושה שלנו היא כזאת, אם ניתן, ככל שניתן יותר, אולי התחושה שלנו תתרחב. ואולי תכנת חן יודע את מה שהבודה ידע, שהנתינה מובילה לאושר ולשפע. שפע פנימי ושפע חיצוני. אז כמו שהוא רוצה שאנשים יתרגלו בשפע, הוא רוצה שאנשים גם ייתנו בשפע. אז אל תראו את זה בתור הנחיה מקבצת, תראו את זה בתור הזדמנות לתרגל ולראות מה נכון, מה אפשרי. כדי, אני אעבור קצת לממד הפרקטי, כשתגיעו לחדר האוכל, יהיו שם